כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, כ"ב בתיבת תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת שמות. ושבת מברכין את ראש חודש שבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. שיהיו בשורות טובות, ראשי תיבות שבט. מסכת בב המציע, דפים קוף תת זין וקוף יוד זין. מסכת בב המציע מסתיימת בדף קוף יוד תת. לומר לך שבסיום לימודינו בסייעת הדשמיה, יוותרו שני דפים ויומיים לסיום מסכת בב המציע. הסיום מסכת הראשון של שנת תפשין עין זין. השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. מוריי ורבותיי, אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בהתרגשות ובחדווה שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלי, ולא אבותי שלא ירד ואתה קלה לדי, ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, כי הרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, וזאת על ידי מתן תשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול. בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף קופטת וב. השאלה הראשונה הייתה, מדוע אין השביט משמט את חוף שיש עליו משכון והתשובה? שכיוון שנטל משכון, הרי זה כאילו כנאו, כשמחזירו נחשב הדבר שנותנו לו בתורת פיקדון. שאלה שנייה, מדוע המלווה חוזר ליטול את המשכון למחרת, הרי בין כך יצטרך להשיבו התשובה? כדי שלא יוכל הלווה לכפור בחוב, ובעוד שימהר לפרוע חובו, משום שמתבייש בכך שבכל יום המלווה מחזיר לו את המשכון. כך דברי התוספות. שאלה שלישית, לביתו של מי מותר להיכנס לטול משכון, והתשובה של ערב או של אדם החייב לשלם כסף תמורת דבר שקיבל, לא כהלוואה. שאלה רביעית, לרב יהודה, מה מלמדנו הכתוב ולא יסור לבבו, והתשובה שמותר למלך להרבות בנשים כשירות. שאלה חמישית, לרבי שמעון, מדוע מותר ליטול משכון מאלמנה עשירה, והתשובה משום שכל הטעם שאסור ליטול משכון מאלמנה, זה מפני שמסיעה שם רע בשכנותיה כשמגיע להחזיר את המשכון בבוקר ובערב. אבל עשירה אינה צריכה למשכונה. והשאלה האחרונה, לרבה, כמה מלכויות מתחייב האוכל קורבן פסח מבושל? והתשובה הוא לוקה שתיים, משום מבושל ומשום הציווי של קימצלי אש. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדף קופטת וב אתמול בדפינו היומי. וחיית החי וראי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי כ"ב בתיבת תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת שמות. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים קופטת זין וקופיות זין ממסכת בב המציע. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף קופטת זין עמוד א', 15 שורות מתחילת הדף. מן המילים ההוא גברה, דחבל סכינה דאשכבת מחברי. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ההוא גברה מעשה באדם, דחבל סכינה דאשכבת מחברי. נטל משכון מחברו מהלווה, סכין שחותכים בה בשר בבית המטבחיים. אתה לקמי דה אביי, בא המלווה לפני אביי, אמר לי, אומר לו אביי, זילה הדרי, לך תשיב לו את הסכין דה אבלי, שהרי הסכין הזו היא כלי שעושים בו אוכל נפש, אסור לתלוק כמשכון, ותקום בדינה עלה, ובוא עמוד עם הלווה בדינה על החוף שאתה תובע ממנו, ואם הוא יודע או יבואו עדים שהוא חייב, ישלם. אם יכפור וגם לא יבואו עדים, ישווה שבועת הסת שחייבו חכמים את הכופר בכל. ומביאה הגמרא שרב החולק על הבעיה בדין הזה. רב אמר לא צריך למייקם בדין הלאה. אין המלווה צריך לטובעו בדין על החוב הזה, כיוון שתפס מביתו את הסכין שלו בפני עדים, והיה יכול לטעון שקנה את הסכין והיא שלו, והיה נאמן בזה. לכן גם עכשיו, שהוא מודה שהסכין אינה שלו, הוא נאמן בשבוע שהלווה חייב לו ממון עד כדי דמיהם, עד כדי שווי הסכין. וזאת במיגו שהיה יכול לטעון שקנה את הסכין והיא שלו. שואלת הגמרא, והבאי שאמר שעליו לעמוד עמו בדין, ומשמע שאין המלווה נאמן בטענתו, וכי לית להאי סברה, האם ייתכן שהוא לא סובר הבאי את הסברה הזו שאמר רבא שנאמן, המלווה שעלה חייב לו ממון במיגו, שהיה אומר שהסכין היא שלו? אם הוא לא סובר את הסברה הזו, קשה, מה ישנה במה שונה המעשה הזה ממעשה אחר שהיה? הנו איזה דאך לחוש לה בנערדה, בעיר נערדה אכלו איזים של אדם אחד שעורים כלופים של אדם אחר, ואת אמר הדחוש לה ותפס לו, בא בעל השעורים, ותפס את האיזים אל רשותו, וקטעין טובה, וטבע מבעל האיזים המון רב כנגד שווי השעורים שלפי טענתו אכלו האיזים. ואמר אבו עד שמואל, פסק את הדין אביו של האמורה שמואל, שיכול בעל השעורים לטעון שאכלו האיזים שעורים בשווי, שהוא עד כדי דמיהם, כדי דמי האיזים עצמם. והוא נאמן במיגו שהיה אומר שקנה את האיזים ולא היה משיבם לווה עליהם. ומדוע כאן סובר הבאי שאין המלווה נאמן לומר כמה חייב לו הלווה במיגו שהיה טוען שקנה את המשכון? תרץ את הגמרא, אין הנידונים דומים. כיוון דעתם שם במעשה של האיזים, לאו מידה דעבדה לאושולה ולאוגוריהו. אין זה דבר יעשוי להשאילו או להזכירו, שהרי אין דרך בני אדם להשאילו או להזכיר איזים. ולכן בשעה שהיו האיזים ביד בעל השעורים, הוא היה יכול לטעון שכנעה מבעל האיזים, שאם לא כן, כיצד הגיעו לרשותו? ולמרות שמבואר במסכת בבא בתרא דף למד וו עמוד א', שאף על גב שהגודרות אין להם חזקה, כלומר, בעלי חיים שיכולים ללכת מעצמם ממקום למקום, אין המחזיק בהם יכול להוכיח מכך שהם בידו שהם שלו, כי הרי ייתכן שהם באו מעצמם. מכל מקום בעיר נערדה לא היו האיזים רועות לבדן, אלא היו נמסרות בבוקר ליד הרועה, והיה מחזירם בערב ליד הבעלים. ממילא כאן יכול המוחזק לטעון שהם שלו. אבל אחר כאן לגבי הסכין שנטל המלווה כמשכון, מי דדעבד לאושולו ולאוגורו, זה דבר שדרכו להשילו ולהזכירו לאחרים. וכיוון שידוע שהסכין הייתה של הלווה, לא יהיה נאמן המלווה לומר שכנעה. ומוכיחה הגמרא שכך הדין, דשלח רבונה ברבין, שלח רבונה ברבין את ההלכה הזו, אדם שיש בידו חפצים שהיו מוחזקים שהם של אחר, והם דברים העשויים להשיל ולהזכיר אותם, ואמר המחזיק בהם, לקוחים הם בידי, אינו נאמן, ומוציאים מידו ומחזירים לבעלים הראשונים. עכשיו מבררת הגמרא את סברת רבא בזה. שואלת הגמרא, ורבא שאמר שהמלווה נאמן לומר שהלווה חייב לו כסף במיגו שהיה משאיר את הסכין בידו וטוען שכנעה, נשאלת עליו השאלה, וכי לית להאי סברה? האם רבא אינו סובר את הסברה הזו שבדברים העשויים להשיל ולהזכיר אין אדם נאמן לטעון שכנעם? והווה הרי רבא עצמו, כשבא מעשה דומה לפניו, אפיק זוגה דסרבלה, הוציא מספריים שגוזזים בהם בגדי צמר, וספרה דאגדתה, ספר של דברי אגדה מיתמים, מיד יתומים, שמצאו זאת בירושת אביהם, והיו מוחזקים שהם של אדם אחר, הוציא את זה רבא מידיהם בטעם זה, שהיו אילו דברים העשויים להשאיל ולהזכיר. והרי אם אביהם היה נאמן לטעון שכנעם, היינו צריכים לטעון כך גם עבור היתומים ולא להוציא מידם. מכך שרבא הוציאה מידם מוכח שרבא סובר שאביהם לא היה נאמן לטעון שכנעם, וזאת כיוון שהם עשויים להשאיל ולהזכיר. אז מדוע כאן סובר רבא שהמלווה נאמן על סכום החוב במיגו שקנה את המשכון? תרץ לך הגמרא, אמר לך רבא, רבא יכול לתרץ ולומר לך, הנה מסכין זו גם כן, כיוון דמיפגמה קפדי אינשי ולא מושלי. חודה של הסכין נפגם על ידי השימוש בה, מקפידים עליה האנשים ולא משילים אותה לאחרים. ולכן, לא היה הלווה יכול לטעון שהיא שילה למלווה, אלא המלווה היה יכול לטעון והיה נאמן על כך שכנעה ממנו. וכיוון שכך הוא נאמן גם בטענתו, שילבה לו כסף כשווי הסכין, במיגו שהיה טוען שכנעה. אדרן הלכה מקבל, אדרן הלכה מקבל, אדרן הלכה מקבל, בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא את הפרק התשיעי של מסכת בבא מציע. פרק ששמוע מקבל שדה מחברו, פרק שמסתיים בדף קופתת זין עמוד א'. מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק העשירי של מסכת בבא מציע. הפרק האחרון של מסכת בבא מציע, פרק שתחילתו בדף קופתת זין עמוד ב', פרק ששמו הבית והעלייה. הפרק הזה עוסק ברובו בענייני שותפים. אף שנושא השותפים נידון בעיקר במסכת בבא בתרא, המסכת הבאה עלינו לטובה, נשנה הפרק הזה במסכת בבא מציע משום שנידונים בו גם דיני שכיר. אבל מכל מקום רוב הפרק הוא מהעניינים השייכים למסכת בבא בתרא. הפרק שלפנינו דן בעיקר בחמישה עניינים. א', דינים הבאים מצד בית ועלייה, כלומר בניין שיש לו שתי קומות, הקומה התחתונה נקראת בית והקומה העליונה נקראת עלייה. ושניהם נפלו, או שנפל אחד מהם וכדומה. ב', רכוש שנפל מרשות בעליו לרשות הרבים או לרשות שכינו, והזיק בנפילתו באיזה אופן חייב הבעלים בנזק ובאיזה אופן פטור. ג', בעל הבית ששכר שכירים, האם יכול לפרוע להם באיזה אופן שירצה, או דווקא באופן שיתנה עמם. ד', באיזה מקרה מותר לאדם להשתמש ברשות הרבים, אף כשמגיע מזה הזק לבני רשות הרבים. ה', צמחים שצמחו ברשות המשותפת, כשמקום השורשים שייך לאחד ומקום הנוף שייך לאחר, למי שייכים הפירות. אלה הם חמשת העניינים שדן הפרק שלפנינו. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק האחרון של מסכת בבא מציעא. הבית והעלייה של שניים שנפלו, בית שייך לאדם אחד והעלייה שעל גביו שייכת לאדם אחר, נפלו הבית והעלייה והעיצים והאבנים של הבית התערבו עם העיצים והאבנים של העלייה, שניהם בעל הבית ובעל העלייה חולקין בעיצים ובאבנים ובאפר. לפי גובה הבית והעלייה, כגון, אם היה הבית גבוה פי שניים מהעלייה, בעל הבית נוטל פי שניים מבעל העלייה. אם חלק מן האבנים שלימות וחלק מהם נשברו וכל אחד רוצה ליטול את האבנים השלמות, אז רואים אילו האבנים העשויות להשתבר, כגון אם נחבט הבית מיסודו ונפל הכותל תחתיו, בוודאי האבנים השבורות הם אבני הבית ושייכות לבעל הבית, והאבנים השלמות הם העליונות ושייכות לבעל העלייה. אם נפל הכותל על צידו, שהאבנים התחתונות נפלו קרוב והאבנים העליונות נפלו רחוק יותר, אז בוודאי האבנים השבורות הם העליונות ושייכות לבעל העלייה, והאבנים השלמות הם תחתונות ושייכות לבעל הבית. ואם היה אחד מהם מכיר מקצת אבניו, מכיר חלק מן האבנים השלמות ויודע שאין שלו, נוטלן, ועולות לו מן החשבון, חברו נוטל אבנים אחרות כנגדם. ובגמרא התבאר, האם חברו נוטל שלמות או שבורות. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק העשירי של מסכת בבא מציעא, פרק ששמו הבית והעלייה, בדף קט"ז עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, עמידה קטני, ממה ששנינו במשנה רואין, אילו אבנים עשויות להשתבר, מכלל משמע, דאיקה למי כמלאיו, שאפשר לעמוד על הדבר ולברר, אי בחווס ענפיל אם נתרסק ונפל הכותל תחתיו, שאז העליונות מונחות על התחתונות, אי בחוות ענפיל, או אם נפל כדוגמת מקל הנופל על צידו, שאז העליונות מונחות רחוק ממקום הכותל, והתחתונות מונחות קרוב למקומו. יחי, אם כך, שאפשר לברר למי שייכות האבנים לפי צורת הנפילה, אז ברישה של המשנה יהיה קשה, המים, מדוע חולקין את האבנים? נחזי, נבדוק. אי בחוותה נפיל, אם נפלו האבנים למרחוק, הרי ודאי, עליית ההתבור, העליונות נשברו ויקח בעל העלייה את האבנים הרחוקות. אי בחווסה נפיל, ודאי, תטיית ההתבור, התחתונות נשברו ויקח בעל העלייה את האבנים העליונות, ומדוע שנינו שחולקים את האבנים בשווה. תרץ את הגמרא לא צריכה, לא הייתה המשנה צריכה לומר את הדין הזה, אלא במקרה דנפיל בלילה. נפל הכותל בלילה ולא ראינו כיצד נפל. שואלת הגמרא ונחזינו בצפרה, נראה בבוקר כיצד מונחות האבנים ונעידה כיצד נפל הכותל. תרץ את הגמרא דפנינו, מדובר שפינו את האבנים ממקומם ואי אפשר לדעת כיצד נפל הכותל. שואלת הגמרא ולך זימן פנינו ולישאלי, נראה מי פינה את האבנים ונשאל אותו כיצד היו מונחות. תרץ את הגמרא דפנינו בני רשות הרבים ואז לו לאלמה, הלכו לדרכם, אי אפשר לברר מי היו האנשים שפינו וכיצד היו האבנים מונחות. שואלת הגמרא ולך זי ברשות דמניית ונראה ברשותו של מי מונחות האבנים, וממילא אבנים בחזקתו, ולהביא אידך המוציא מחברו עליו הראיה יהיה השני נחשב כמוציא מחזקתו, ועליו להביא ראיה שהאבנים השלמות הם שלו. תרץ את הגמרא לא צריכה, דיית ון בחצר דתרוויו. מדובר כשהאבנים מונחות בחצר של שניהם, ואין אחד מהם מוחזק באבנים יותר מחברו. הנה מתירוץ נוסף, מדובר שמונחות האבנים ברשות הרבים, ומשום כך אין אחד מהם מוחזק יותר מחברו. היבה את אמא אם תרצה תפרש שאומנם האבנים היו מונחות ברשותו של אחד מהם, אבל שותפים בחיי כאי גוונה, לא כף דיה הדדי. שותפים אינם מקפידים זה על זה ונותנים זה לזה להניח חפצי האחד ברשות חברו. ומשום כך אין בעל הרשות מוחזק באבנים יותר מחברו, כיוון שלחברו רשות להניח שם את אבניו. וממילא, אין כאן מוציא מחברו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם היה אחד מהם מכיר מקצת אבניו, נוטלן. וברר את הגמרא ועלה והשני מה הוא טוען? אם מדובר דקאמר השני, אם כן שמודהו שאבנים שהכיר חברו הם שלו, פשיט השיטו לראשון את האבנים הללו, שהרי בעל דינו מודה לו. והיא לא אמר אין, אם השני לא מודה לראשון, למה נוטל לראשון? הרי צריכו להביא ראיה שהאבנים השלמות שלו הן. אלא אומרת הגמרא דאמר לי, אומר השני איני יודע. ואז הראשון זוכה, כיוון שהראשון טוען טענת בריא וחברו טוען טענת שמע. והכלל הוא שבריא ושמע, בריא עדיף. אם כך אומרת הגמרא לאמת תאבת יופתא דרב נחמן, האם תהיה ממשנתנו קושיה חמורה שלא כרב נחמן? דאיתמר, למדנו שהטוען לחברו מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע. רבונה ורב יהודה אמרי חייב לשלם כיוון שבריא ושמע, בריא עדיף. טענת בריא זה טענה שברורה לטוען, כגון כאן שטוען שוודאי חברו חייב לו מנה. טענת שמע זה טענה שאינה ברורה לטוען, כגון כאן שאינה נתבע יודע האם באמת חייב לתובע. ואילו רב נחמן ורב יוחנן אמרי פטור, כיוון שמוצאים מחברו עליו הראיה, ולא די במה שטוען התובע, בריא. ואם כוונת משנתנו שהתובע טוען בריא שאבנים אילו שלו, והנתבע אומר איני יודע, ופוסק את המשנה שהתובע נוטל את אותן אבנים, הרי קשה על דעת רב נחמן שלדעתו פטור הנתבעת שיביא התובע ראיה. תרץ את הגמרא כדי אמר רב נחמן, הקושייה הזו כבר הייתה קשה על רב נחמן במקום אחר, ותרץ שם רב נחמן שמדובר כגון שיש עסק שבועה ביניהם. אם כן, החנמי גם כאן יש לתרץ שמדובר כגון שיש עסק שבועה ביניהם. בהר את הגמרא היחידה מעסק שבועה, מהו האופן הזה? בהר את הגמרא כדי רבה. כמו שאמר רבה, דאמר רבה, טוען את חברו מנה לי בידך ועלה אומר, אין לך בידי אלא 50 והשאר איני יודע. דהיינו שעודה במקצת התביעה ועל שאר התביעה טען איני יודע. וממילא הוא מחויב שבועת מודה במקצת שאינו חייב יותר. וכיוון שאינו יודע אם חייב אינו יכול להישבע, אז מתוך שאינו יכול להישבע ל-50 הנותרות ישלם אותם. שכן כל מי שמחויב שבועה כדי להיפטר מחיוב ממון ואינו יכול להישבע, משלם את אותו ממון. כי כל מי שמחויב שבועה מדאורייתא הוא בעצם מחויב ממון, אלא שיכולו להיפטר מהממון על ידי השבועה. ולכן כאשר אינו יכול להישבע, הוא משלם. אם כן גם כאן יש להעמיד את משנתנו באופן שהשני מודל הראשון שמקצת מהאבנים הם שלו, ועל השאר אומר איני יודע. ממילא הוא מתחייב בשבועת מודה במקצת והוא לא יכול להישבע. ומשום כך הראשון נוטל גם את האבנים שעליהם אמר השני שאינו יודע, לפי שאין יכול השני להישבע, שבועת מודה במקצת שיתחייב בה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם היה אחד מהם מכיר מקצת אבניו, נוטלן, ועולות לו מן החשבון, כלומר, שלוקח חברו אבנים אחרות כנגדם. ואומרת הגמרא, סבר רבה למימר, שחברו לוקח כנגדם אבנים לפי חשבון שבורות, כלומר, שהראשון לוקח את האבנים השלימות שטען שהם שלו, וחברו לוקח מספר שווה של אבנים שבורות ואת השאר חולקים בשווה. עלמא מדברי רב המשמע, שכיוון שאמר השני איני יודע, רי עטפי, טענתו גרועה ולכן נוטל שבורות כנגד השלימות שנטל הראשון. שואלת הגמרא, אמר לי אביי, עד הרבה הסברה נוטה להפך. הרי עטפי הראשון, גרועה טענתו יותר, שכן, מדהני ידע וטפי לא ידע. מזה שהכיר רק את הלבינים הללו שהם שלו ולא יותר מוכח, שרק אבנים אלו שלו. ותולי, ואין לו עוד שלימות. ואידך, הלבינים השלימות האחרות, כולו דייך נינו, כולם שייכות לשני. אם כן, יש לומר שהראשון הפסיד בזה שטען שהלק מהלבינים השלימות שלו. תרץ את הגמרא אלא אמר הבאי נוטל לפי חשבון שלימות, כגון שאם טען הראשון ששלוש לבינים אלו הם שלו, הוא נטלן, איתו לשני שלוש לבינים שלימות אחרות כנגדם, והשאר יחלקו בשווה. שואלת הגמרא, יחי שנוטל שלימות כנגדן? מייקה מהני לי, מה הועיל לראשון מה שנוטל את הלבינים שהכיר בהם שהם שלו? הרי גם השני נטל לבינים שלמות כנגד הלבינים השלמות שנטל הוא. תרץ את הגמרא, הראשון נמצא נזכר למלבן הרבך, אם הלבינים שלו הם רחבות מהלבינים האחרות. הנה מתירוץ נוסף, נמצא הראשון נזכר אם לקח לבינים העשויות מתינה דמאבדה, תית המעובד ומגובל יפה יותר מהתית של שער הלבינים. וגם הוסיף אסמה עוד נפקמינה באופן שלקח הראשון יותר מחצי מן השלימות, שנמצא השני לוקח פחות אבנים שלימות ממה שלקח הראשון. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף קופטת זין עמוד ב'. המשנה דנה באדם שהזכיר לחברו את עלייתו ונתקלקלה רצפת העלייה. אמנם המשנה לאל והמשניות דלקמן מדברות בשותפים, אבל המשנה הזו מדברת בסוחר ומזכיר כמבואר בגמרא. ולמה? מבאר הרמב"ן, שנה תנה את דיני הסוחר והמזכיר בתוך דיני השותפים, משום שאלו אופנים דומים ודיניהם שווים. המאירי מוסיף, שאף אם היו הבית ועלייה של אדם אחד ומחר את העלייה לאחר, משועבד הבית לעלייה. כיוון שמחר לו, בלשון עלייה זו שעל גבי בית זה. אומרת המשנה, הבית ועלייה של אדם אחד והוא דר בבית והזכיר לחברו את העלייה, ונפחתה עלייה, נשברה חלק מרצפת העלייה ואינה ראויה למגורים, צריך המזכיר לתקנה. אם אין בעל הבית המזכיר רוצה לתקן את העלייה, הרי בעל העלייה הסוחר יורד ודר למטה בבית עד שיתקן לו המזכיר את העלייה. רבי יוסי אומר, אין בעל הבית חייב הכל אלא התחתון, בעל הבית נותן את התקרה שהיא החלק התחתון של רצפת העלייה, והעליון נותן את המעזיבה העתית שנותנים על התקרה מלמעלה. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף קופתת זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. וברר את הגמרא, מה ששנינו שאם נפחתה רצפת העלייה יורד הסוחר ודר למטה בבית, בכמה נפחתה הרצפה? רב אמר מדובר שנפחתה הרצפה ברובה ורק אז יורד הסוחר ודר למטה. ושמואל אמר אפילו נפחתה הרצפה בארבעה תפחים על ארבעה תפחים, רשאי הסוחר לדור למטה. ומבאר את הגמרא את המחלוקת. רב אמר דווקא ברובה אבל בארבעה תפחים לא, שכן אם לא נפחתה הרצפה ברובה הרי חסר לסוחר רק מקום הנחת כלי. וכנגד זה ייתן לו בעל הבית מקום למטה להניח את הכלי הזה ואין לסוחר טענה. זאת כיוון שאדם דר גם כשחציו למטה וחציו למעלה, שמקצת כלי תשמישו למטה וקצתם למעלה. כלומר, שנחסר לסוחר מקום שימוש של כלי אחד כגון ארון או עריבה, וכנגדו חייב בעל הבית לתת לו למטה מקום של כלי אחד והשתמש בו הסוחר. אבל המאירי מפרש שיכול הסוחר לסתום את החור על ידי כלי, כגון תיבה או עריבה, וזהו חציו למטה וחציו למעלה, שהוא משתמש בכלי אחד נמוך ושאר הכלים גבוהים. ושמואל אמר, אף אם נפחתה הרצפה בארבעה תפחים, יכול הסוחר להירד לדור בבית, משום שאין אדם דר חציו למטה וחציו למעלה, ולכן חייב המזכיר להעמיד לו דירה ראויה. ברר את הגמרא היחידה מבייז הלשון אמר המזכיר לסוחר שהוא מזכיר לו את העלייה. היא דאמר, אם מדובר שאמר המזכיר, עלייה זו אני מזכיר לך, משמע מלשונו, שיקפיד רק על זו, ולא יתחייב על עלייה אחרת, ואם כן, אז דה, הלכה ונתקלקלה עלייה והפסיד הסוחר, מזלו גרם לכך שהעלייה ששכר התקלקלה, ואין המזכיר מחויב לתקן את העלייה. אלא, צריך לומר, דאמר לי המזכיר לסוחר, מזכיר אני לך עלייה סתם, והוא לא הזכיר עלייה זו. עדיין קשה, אם כן בוודאי יכול המזכיר לוגר להחריטה, להזכיר לו עלייה אחרת, מדוע קופים את המזכיר לקבלו אליו בביתו? וערת הגמרא אמר, אבל לא צריכה, לא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה. אלא באופן דאמר לי המזכיר עלייה זו שאני מזכיר לך, כי סלקה כשהיא קיימת על הבית, סליק בעדה, תעלה ותגור בה. וכי נחית כשהיא נופלת ומתקלקלת, חוט בעדה, רד ותגור תחתיה, בתוך הבית. בקומה הראשונה, שואלת הגמרא, יחי מהי לממרה? מה החידוש של המשנה? הרי ודאי שהיא מתנה עמו, שאם הוא לא יכול לגור בקומה השנייה, שירד לדור בבית, קופים את המזכיר על כך, שהרי כך היה התנאיה ביניהם. מתרץ את הגמרא אלא אמר רבה, שאם מדובר דאמר לי המזכיר לסוחר עלייה זו שעל גבי בית זה, אני מזכיר לך. משמעות הלשון זו, להשבת בית לעלייה, ששיאבד המזכיר את הבית לעלייה. ולכן, אם נפחתה עלייה, יורד הסוחר ודר בבית. וכי הדין הזה דומה לדין דאמר רבין ברבדה אמר רב יצחק. שאמר רבין ברבדה בשמו של רב יצחק. מעשה באדם אחד שאמר לחברו, דלית, גפן זו שמודלת על גבי פרסק, על גבי עץ הפרסק, זה אני מוכר לך. ונעיקר עץ הפרסק, וטבע לוקח שאיתה שם מוכר עץ הפרסק אחר. שהרי מחר לו גפן המודלט על גבי עץ הפרסק, ובא מעשה לפני רבי חייא, ואמר רבי חייא למוכר, חייב אתה להעמיד לו עץ פרסק, כל זמן שהדלית של הגפן קיימה, שהיא קיימת. ואם כן, הלשון דלית של גבי פרסק זה, משמע שהפרסק משועבד לדלית. כמו כן, הלשון עלייה של גבי בית זה, משמע שהבית משועבד לעלייה. וכשנפחתה העלייה, יכול לדר בקומה העליונה, דיינו הסוחר, לרדת ולגור בקומה התחתונה בבית ששייכת למזכיר. צריך לציין שמגדלי הגפנים נוהגים להדלות את הגפן על גבי כלונסאות או אילן אחר וכדומה, משום שגזע הגפן אינו חזק ולא יכול לעמוד בפני עצמו. אם לא ידלו אותו, יהיה שרוע על הקרקע. מברר את הגמרא כיצד דר הסוחר בבית. באי רבי אבא בר ממל. כשהוא הסוחר שעלייתו נפחתה יורד לבית ודר שם, האם לבדו הוא דר שם והמזכיר צריך לצאת מביתו ולדור במקום אחר? כדמי עיקרה. כבתחילה כאשר היה הסוחר דר לבדו בעלייה, או דילמה, או שנאמר שניהם דרין. המזכיר והסוחר דרים בבית אחד, משום דאמר לי המזכיר לסוחר, הדעת עלה פקין, אני לא אגרי לך, לא הזכרתי לך את העלייה, על מנת שתוציאני מביתי, אם העלייה תיפחת. ממשיכה הגמרא לברר, אם תמצא לומר שאכן הדין הוא ששניהם המזכיר והסוחר דרים בו ביחד, אז כשהוא הסוחר משתמש בבית, האם דרך פתחים משתמש, האם הוא רשאי להיכנס לבית דרך הפתח? או שמה דרך גגין משתמש, בכל פעם שרוצה הסוחר להיכנס לבית, הוא צריך לעלות לעלייה ומשם להיכנס לבית, ורשאי המזכיר לעכב עליו שלא ישתמש בדלתות הבית, וצדדי הספק. מי אמר האם זכותו של המזכיר לומר שזכות הסוחר להשתמש בבית כדמעיקרה, כבתחילה, כלומר, מה מעיקרה דרך גגין, כמו שבתחילה כאשר שכר הסוחר את העלייה היה צריך לעלות אליה בכל פעם, שהרי העלייה בנויה על גג תקרת הבית, אשתנמי, אז גם עכשיו כאשר הוא דר בבית הוא צריך להשתמש בו דרך גגין, ואין פתחי הבית משועבדים לשימושו. עוד אילמה מצי אמר לי, או שמה יכול הסוחר לומר למזכיר, עלייה, קבילי עליי, אמנם שכרתי את העלייה על מנת שצריך לעלות בכל פעם כדי להיכנס אליה, אבל עלייה וירידה לא קבילי עליי, לא קיבלתי עליי תורח של עלייה וירידה בכל פעם שירצה להיכנס, ואין המזכיר יכול לכפות את הסוחר להשתמש בבית דרך גגין. ממשיכה הגמרא לברר, אם תמצא לומר שהדין הוא שמצי אמר לי, יכול לומר הסוחר למזכיר שתורח עלייה וירידה לא קבילי עליי, לא קיבלתי עליי, ואכן זכותו של הסוחר להשתמש בבית דרך פתחיו, באופן של שתי עליות זו על גב זו, כלומר, בית בין שלוש קומות, והזכיר בעל הבית את אחת העליות, מהו? מה הדין? אמנם ודאי שבאופן שהזכיר את העלייה העליונה, והיא פחית ונפחתה העלייה העליונה, ודאי שהסוחר שבא נחית יורד ודר בעלייה תחתונה, וזה נוח לו יותר מהעלייה העליונה שנפחתה, שכן עכשיו אינו צריך לעלות שתי קומות אלא רק קומה אחת, אבל באופן שהזכיר בעל הבית את העלייה התחתונה, והיא פחית ונפחתה העלייה התחתונה, מהו למסלק לגמרי בעליונה, אם יכול המזכיר לכפות את הסוחר לדור בעלייה העליונה, או שמה יכול הסוחר לרדת לדור בבית, מה הם צדדי הספק? מי אמרינן דאמר לי, האם אנחנו אומרים שיכול המזכיר לומר לסוחר, שם עלייה קבלת לך, קיבלת עליך שתצטרך לעלות כדי להיכנס לביתך, ואם כן מחויב אתה לעלות גם שתי קומות לשם כך, ויכול המזכיר לעקף שלא ייכנס הסוחר לבית, או דילמה, או שמה נאמר, חד עלייה קביל עלי, הסוחר קיבל עליו לעלות קומה אחת, אבל שתי עליות לא קביל עלי, לעלות שתי קומות הוא לא קיבל עליו, ואם כן, יכול הסוחר לרדת לדור בבית, ואין המזכיר יכול לקוף אותו לדור בעלייה העליונה. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו ללא תשובה, ותשבי את הרץ, קושיות ויבאיות. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי יוסי אומר, התחתון נותן את התקרה. מבררת הגמרא מהי תקרה, מה זה תקרה, כלומר מה בדיוק מוטל על התחתון לתת. מבררת הגמרא רבי יוסי ברבי חנינה אמר, קינין וסנאין, עצים כלואים בצורת מחצלת קנין, וסיטני. אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, סיטני זה שם של חכם שאמר בשמו של רבי שמעון בן לקיש, תקרא זה לבחים, רצפה עשויה מנסרים של ארז. אומרת הגמרא ולא פליגי לא נחלקו האמוראים הללו, שכן מרקי אטרי ומרקי אטרי, כל אחד אמר כדרך שהיו בונים תקרות במקומו. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים לגבי מי צריך לתקן את המעזיבה. אנו בית רי דאבו דיירי, היו שני אנשים שהיו דרים, חד אילאי וחד תתאי. אחד היה דר מלמעלה בעלייה שלו, ואחד היה דר למטה בבית שלו. כלומר, הבית היה שייך לאחד ועלייה לאחר. ולא מדובר פה בסוחר ומזכיר. איפחית מעזיבה. נשברה מעזיבה, כלומר, תית שעל גבי התקרה, והתקרה עצמה לא ניזוקה. ולכן כימשי, מיה אילאי, כאשר היה זה שדר למעלה, רוחץ ידיו במים, היו המים אז לי הולכים ונופלים לבית, ומזכיל את התאים, מזיקים לדרים למטה, כלומר לבעל הבית. רבי חייא בר אבא אמר העליון מתקן על בעל העלייה מוטל לתקן את המעזיבה, ורבי אילאי משום רבי חייא בר יוסי אמר, התחתון בעל הבית מתקן. נותנת הגמרא סימן לשמות האמוראים, וסימן ויוסף הורד מצרימה. כלומר שרבי חייא בר יוסי הוא הסובר שהתחתון מתקן, שכן תרגום הורד זה איכתת מלשון תחתון. מבקשת הגמרא לתלות את המחלוקת הזו במחלוקת תנאים. הרי שנינו במשנה שלדעת רבי יוסי על העליון לתקן את המעזיבה, ומשמע שלדעת חכמים על התחתון לתקן את המעזיבה, ואם כן, לאמא אולי נאמר שרבי חייא בר אבא ורבי אילאי בפלוקתא במחלוקת של רבי יוסי ורבנן במשנתנו כמפליגי, בזה הם נחלקו. למאן דאמר לרבי חייא בר אבא הסובר שהעליון מתקן את המעזיבה כסבר, הוא סובר כרבי יוסי במשנה, ולכאורה טעמו הוא שעל המזיק להרחיק את עצמו מן הניזק ולדאוג לכך שלא יזיק, ולכן העליון שמימיו מזיקים את התחתון מתקן, והתחתון נותן את התקרה, שהרי במשנה מדובר בסוחר ומזכיר שהזכיר בעל הבית את העלייה, ואם כן מחויב הוא להעמיד לסוחר מקום לגור בו. ומאן דאמר רבי אילאי הסובר שתחתון מתקן כסבר, הוא סובר כדעת חכמים במשנה, ולכאורה טעמם הוא שעל הניזק להרחיק את עצמו מן המזיק ולדאוג לכך שלא יוזק, ולכן התחתון הניזק הוא המתקן. נוכה הגמרא ואומרת, ותסברה אם סבור הנחה שרבי יוסי ורבנן במשנה לעניין נזקין פליגי? לעניין נזקין נחלקו, כלומר האם אפשר לומר שמדובר במשנה באופן שצריך לתקן את המעזיבה כדי שלא יוזק התחתון מן המים של העליון ונחלקו התנאים? האם על המזיק להרחיק עצמו או הניזק להרחיק עצמו? והיפך שמין עלו, והרי שמענו שנחלקו במחלוקת הזו להפך. דתנן במסכת בבא בתרא, מסכתנו הבאה עלינו לטובה, בדף חפי עמוד ב' נאמר, מרחיקין את האילן הבא ליטה אילן סמוך לבירו של חברו, צריך להרחיק מן הבור 25 שמה, שמה יזיקו שורשי האילן את קטלי הבור, ובחרוב ובשקמה עם רצונו ליטה, אילן חרוב או אילן שקמה, צריך להרחיק מן הבור 50 שמה, שכן שורשי אילנות אילו מתפשטים למרחוק, ודין זהו, בין מלמעלה, בין אם האילן נמוך מהבור, כגון שהבור חפור באר והאילן נטוע בביקה, שכן שורשי האילן מקלקלים את הקרקע שתחת הבור, וגורמים שתתקלקל קרקעית הבור, ובין מן הצד, בין אם הם באותו גובה, וכן, אם הבור נמוך מהאילן, דינים אלו הם על הבא ליטה לכתחילה, ואם כבר האילן נטוע סמוך לבור, הדינו, שאם הבור קדם לאילן, קוצץ ונותן דמים, חייב בעל האילן לקוץ את אילנו ובעל הבור משלם לו, כי בעל האילן נטע אותו ברשות, שכן בזמן הנטייה לא היה אילן מזיק, ורק לאחר זמן הוא מזיק לבעל הבור, ואם כן, אף שחייבו חכמים לקצץ את האילן, לא חייבו לקצץ אותו ללא תשלום. ואם האילן קדם לבור, לא יקוץ, אין בעין האילן, חייב לקוצצו. ספק זה קדם, ספק זה קדם, שאין ידוע. האם הבור קדם לאילן או שמה להפך, לא יקוץ בעל האילן, שהמוציא מחברו עליו הראיה. רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודמת קדם לאילן, לא יקוץ בעל האילן מפני שזה בעל הבור חופר בור בתוך שלו, וזה בעל האילן נוטע אילן בתוך שלו, וכל אחד רשאי לעשות ברשותו כרצונו. הוכיחה הגמרא מן המשנה הזו על ממש מכאן שרבי יוסי סבר שעל הניזק להרחיק את עצמו, שהרי אינו מחייב את בעל האילן לקצוץ את האילן, וזאת אף על פי שהבור קדם לאילן, ואם כן על בעל הבור להרחיק את בורו מהאילן כדי שלא יוזק. ורבנן סברי שעל המזיק להרחיק את עצמו, שהרי הם מחייבים את בעל האילן לקצוץ את אילנו כדי שלא יזיק. ולכן ודאי שמחלוקתם במשנה לעניין מעזיבה אינה בעניין נזיקין כלל, שאם כן נמצא ששיטתם במשנתנו הפוכה מדעתם לגבי הרחקת אילן מהבור. אלא מבארת הגמרא באופן אחר, איקה למימר, אם אכן יש לומר שפליגי שנחלקו רב חייא ברבא ורבי אילאי במחלוקת של רבי יוסי וחכמים, אז בפלוגתא דרבי יוסי ורבנן דהתם כמפליגי שהתבהרה לעיל, בזה הם חולקים, שרב חייא ברבא הסובר שהעליון מתקן סובר כחכמים שעל המזיק להרחיק את עצמו, רבי אילאי הסובר שתחתון מתקן סובר כרבי יוסי שעל הניזק להרחיק את עצמו, ואין זה תלוי כלל במחלוקת רבי יוסי וחכמים שבמשנתנו. בררת הגמרא, ואם כן שמשנתנו אינה מדברת באופן שהמים של העליון מזיקים את התחתון, רבי יוסי ורבנן דאחר, רבי יוסי ורבנן במשנתנו, במייקה מפליגי, במה נחלקו, בררת הגמרא מחלוקתם היא באופן שהנסרים רפואים ומתנענעים כאשר פוסעים עליהם, ויש חשש שמה יתמוטטו, ובחוזק תקרא כמפליגי. רבנן סברי, מעזיבה החזוק את תקרא, הוא המעזיבה העתיד שעל התקרא נעשית כדי לחזק את התקרא, שלא תתנדנד כאשר פוסעים עליה, והחזוק את תקרא על התחתון באי להחזוק, החיזוק התקרא מוטל על התחתון, שכן הוא הזכיר לעליון עלייה שאפשר לדור בה כראוי, ולכן עליו מוטל לתקן את העלייה כדי שתהיה ראויה למגורים. רבי יוסי סבר, כדי לחזק את התקרא די ביתידות המחזיקות אותה, ומעזיבה השבויי גומות הוא, תפקיד המעזיבה הוא רק להשוות את הגומות, שיהיה לעליון מדרך חלק לכף רגלו ללא גומות, והשבויי גומות על העליון להשבויי, על העליון להשוות את הגומות, שכן אפשר לדור בעלייה גם ללא השוואת גומות, ואין המזכיר מחויב בכך. אם כן מדובר במשנתנו שאין נזק לתחתון מחמת מימיו של העליון, אלא שרוצה העליון שיתקן לו התחתון את המעזיבה כדי לחזק את התקרה. אומר המהרש"א, באופן שאכן יש זק לתחתון מחמת העליון, כלומר שאין העליון רוצה לתקן את המעזיבה, אלא שהתחתון רוצה בכך כדי שלא יוזק. אז גם רבי יוסי מודה שעל התחתון לתקן, משום שעל הניזק להרחיק את עצמו, כפי שהתבהר. וכן לדעת חכמים, היה התחתון חייב לתקן משום אחזוקי תקרא. שואלת הגמרא, איני, האם אמנם זה כך שרבי אילאי הסובר כי רבי יוסי אינו מחייב את העליון לתקן את המעזיבה כאשר הוא מזיק לתחתון על ידי מימיו, זאת משום שעל הניזק להרחיק את עצמו? ואמר רב אשי כי אבינה בי רב כהנה, כאשר היינו בבית רב כהנה, אבי אמרינן היינו אומרים שמודה רבי יוסי בגירה דילי, בחיצים שלו. כלומר, כאשר אדם עומד ברשותו ומשם יורה חיצים לרשותו של חברו, מודה רבי יוסי שיכול חברו לקוף אותו שלא להזיקו, וכן בכל מצב ואופן שאדם מזיק את חברו בגופו ממש. אף שהמזיק עושה זאת בתוך רשותו שלו, יכול חברו לעכב עליו. ומה שאמר רבי יוסי שעל הניזק להרחיק את עצמו זה רק כאשר אין האדם עצמו מזיק, אלא היזק נגרם על ידי דבר אחר, כגון שנוטע עץ בתוך רשותו, ובשעת הנטייה לא נגרם לבור נזק, שאת מעשה הנטייה האדם עושה בגופו ממש, ואם היה נגרם נזק בנטייתו, הרי זה גירי דילי. רק לאחר שגדלו השורשים יזיקו את בורו של חברו, ואם כן כאשר נפחתה מעזיבה והמים של העליון מזיקים לתחתון, נשאלת השאלה מדוע לדעת רבי אילאי הסובר כרבי יוסי, אין התחתון יכול לקוף את העליון לתקן, הרי העליון מזיק את התחתון באופן של גירי דילי, שהרי הוא שופך מים ממש לרשותו של התחתון. אם כן גם לדעת רבי יוסי צריך להיות הדין שיכול התחתון לקוף את העליון לתקן את הנזק. תרץ את הגמרא מדובר באופן שאין העליון שופך מים ממש במקום שבו נפחתה העלייה, אלא דה פסקה מיה ועדר נפלי, המים נפסקים ואחר כך נופלים, כלומר, העליון רוחץ את ידיו ושופך את המים במקום אחר, משם המים נמשכים מעצמם ונוזלים לתוך החור שבמעזיבה, ואז נשפחים לרשותו של התחתון. אם כן, אין העליון מזיק במישרים, זה לא גירי דילי, אלא המים מעצמם מהם המזיקים, ולכן סובר רבי יוסי, שעל הניזק להרחיק את עצמו, ולכן אמר רבי אילאי שעל התחתון לתקן את המעזיבה, והוא אינו יכול לקוף את העליון לתקן אותה. ובאופן שהעליון אכן מזיק במישרים לתחתון, כגון שאין מעזיבה כלל ובכל מקום ששופך העליון מים, הם מיד נשפחים למטה, מודה רבי יוסי שעל העליון לתקן את המעזיבה, שהרי האדם עצמו הוא המזיק, והאדם הוא עד לעולם. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קופיות זין עמוד א'. ממשיכה המשנה להשמיע דינים הבאים מחמת בית ועלייה שנפלו. אומרת המשנה, הבית ועלייה של שניים, בית השייך לאדם אחד ועלייה שעל גביו שייכת לאדם אחר. והמשנה הזו ממשיכה בדיני שותפין, זאת למרות שהמשנה לאיל בדף קופת זין עמוד ב' דיברה באופן של סוחר ומזכיר. וכאמור הרמב"ן אומר ששנה תנה את דיני סוחר ומזכיר בתוך דיני השותפין, משום שאילו אופנים דומים ודיניהם שווים. אם כן, הבית ועלייה של שניים, בית שייך לאדם אחד ועלייה שעל גביו שייכת לאדם אחר, שנפלו שניהם, ואמר בעל עלייה לבעל הבית לבנות את הבית כדי שיוכל בעל העלייה לבנות עליו את העלייה, והוא בעל הבית אינו רוצה לבנות את הבית, ואם כן אין בעל העלייה יכול לבנות את העלייה, אז הדין הוא שערי בעל העלייה בונה את הבית, ודר בתוכה שייתן לו בעל הבית את הציעותיו, את ההוצאות שהוציא בבניית הבית, ואז יצא בעל העלייה מן הבית וידור בו בעל הבית, ויבנה בעל העלייה את העלייה. אמנם, יכול בעל העלייה לכפות את בעל הבית לבנות בעצמו את הבית, אבל כאן מדובר שהלך בעל הבית למדינת הים, ולכן אי אפשר לכפותו, ולכן יכול בעל העלייה לבנות את הבית ולדור בו, ואין בעל הבית רוצה לתקן, הכוונה שלא רצה לתקן לפני שהלך למדינת הים. כך מבאר הרמב"ן בשם הירושלמי. אילו הר"ן כותב בשם הרשב"א, שאם אכן היה אפשר לכפות את בעל הבית, אז היה אפשר גם לירד לנכסיו, אלא שהדין הוא שרק הבית משועבד לבעל העלייה, ולא בעל הבית ונכסיו האחרים, ולכן אין לכפותו לבנות בעל כורחו, ואין יורדים לנכסיו. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, אף זה בעל העלייה דר בתוך הבית של חברו, הרי נמצא שדר בעל העלייה בביתו של בעל הבית בחינם, שהרי קיבל בחזרה את כל הוצאותיו, ואף שלא נגרם בזה הפסד לבעל הבית, שהרי לולי שבעל העלייה היה בונה את הבית, לא היה ביתו בנוי. אך אף על פי כן, נהנה בעל העלייה מנכסיו של בעל הבית. ובאופן זה הוא צריך לעלות לו שכר, צריך לשלם לו שכירות, שאם לא כן, נמצא שהרוויח בעל העלייה בזה שדר בחינם בבית. אם היה בעל העלייה מלווה כסף לבעל הבית ודר בביתו עד אשר יפרע לו, הרי זו ריבית גמורה. אבל כאן לא הלווה לו ממש, אלא מה שבנה את ביתו ורק אחר כך קיבל חזרה את הוצאותיו נראה כהלוואה. וכן לא חייב בעל הבית לשלם לו כלל, ואז אכן לא יוכל לבוא לדור בבית, ולכן אין זו ריבית גמורה, אלא שזה רק נראה כריבית. ומכל מקום, גם האופן הזה אסור. אלא כיצד יעשה בעל העלייה כדי שלא יצטרך לשלם שכירות זו שנראית כריבית? בעל העלייה בונה את הבית ואת העלייה, הוא מקרא את העליונה, בונה את התקרה העליונה של העלייה ועושה בה את שאר צרכיה כדי שתהיה ראויה למגורים. ויושב בבית, דר בבית, עד שייתן לו בעל הבית את יציאותיו. ובאופן זה נמצא שלא הרוויח בעל העלייה כלל במה שדר בבית, שהרי היה לו מקום אחר לדור שם, ולכן אינו צריך לשלם שכירות לבעל הבית. ולדעת הנקמה, זה נהנה וזה לא חסר פטור, כלומר אם לא נפסד בעל הבית כלל במה שדר בעל העלייה בבית, אין בעל העלייה חייב לשלם שכירות, אף שהוא נהנה במגוריו שם. ולדעת רבי יהודה, זה נהנה וזה לא חסר חייב, ולכן בעל העלייה חייב לשלם משום שהוא נהנה. אבל באופן שהוא לא נהנה, שכן היה לו מקום אחר לדור שם, ובעל הבית לא נפסד כלל, גם לדעת רבי יהודה, אינו צריך לשלם. זוהי המשנה שלנו, החותמת את דף קי"ז עמוד א', וכעת בדף קי"ז עמוד ב' אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בטעמו של רבי יהודה אוסר על בעל העלייה לדור בבית בלא לעלות שכר לבעל הבית. אמר רבי יוחנן, בשלושה מקומות במשנה שנה לנו לימד אותנו רבי יהודה שאסור לאדם שיהנה מממון חברו בלא דעתו ורצונו של בעל הממון, אלא אם כן נותן לו בעל הממון מתנה. חדה, המקום הראשון בו שנה לנו זאת רבי יהודה, הדתנן, מה ששנינו עכשיו במשנתנו, כלומר טעמו של רבי יהודה במשנתנו שאסור לאדם ליהנות מממון חברו בלא דעתו, כלומר שאם יעשה כמו שאמרת נקמה שיבנה את הבית וידור בתוכו בלא לשלם לבעל הבית, הרי זה גזל, ולכן אינו יכול לעשות כך. אידך, המקום השני, מה היא דתנן? שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף קוף עמוד ב', בעל הבית הנותן צמר לצבע וביקש ממנו לצבוע אותו אדום, אך הצבע שינה וצבעו שחור, או שביקש בעל הבית לצבעו שחור וצבעו הצבע אדום, רבי מאיר אומר הצמר נקנה לצבע בשינוי הזה ועכשיו הוא שלו, ולכן נותן לו הצבע לבעל הבית את דמי צמרו, כמה שהיה שווה הצמר לפני הצביעה. רבי יהודה אומר, אם אמנם ישלם הצבע לבעל הבית את דמי הצמר, נמצא שנהנה מממון חברו, כלומר, נהנה מזה שטרח בעל הבית להביא צמר זה מהשוק. אלא הדין הוא שהצבע מחזיר את הצמר הצבוע לבעל הבית, ולגבי התשלום, ידו של הצבע על התחתונה. כלומר, אם השבח שהשביח הצמר בצביעה יותר על ההוצאה, שווה יותר ממה שהוציא הצבע בצביעה, כלומר, מחיר הסממנים והעיצים ושכר הצבע, אזי נותן לו בעל הבית לצבע את היציאה, את הוצאותיו אילו. ואם ההוצאה שהוציא הצבע היא יתירה על השבח שהשביח הצמר, נותן לו בעל הבית לצבע את השבח. כגון, אם הצמר היה שווה 5 מנים, ויציאות הצבע, הסממנים והעיצים ושכר הטרחה, 15 מנים. אז אם הצמר לאחר צביעתו שווה 19 מנים, נמצא שהשבח הוא 14 מנים. שהוא פחות מההוצאה ומשלם לו רק 14. ואם הצמר לאחר צביעתו שווה 21 מנים, נמצא שהשבח הוא 17 יותר על ההוצאה, שהיא 15, באופן זה משלם לצבע רק 15 כשיעור ההוצאה. ומדברי רש"י משמע שאומנם קונה הצבע את הצמר בשינוי ונתחייב לשלם תמורתו, אלא כדי שלא ייהנה מממון חברו, תקנו חכמים שלא ישלם לו מעות, אלא את הצמר עצמו. ומה שנוסף בערכו של הצמר על ידי הצביעה, מחשבים כך שידו של הצבע תהיה לתחתונה כדי שלא ייהנה מממון חברו. אבל תוספות בדיבור המתחיל, בשלושה מקומות, מבארים בשני אופנים שונים, או שמעיקר הדין הצבע אומנם קונה את הצמר, וכדי שלא ייהנה מממון חברו תקנו חכמים שלא יקנה אותו, כיוון שלא יתכוון לקנותו ולגוזלו ויחזירו, או שמעיקר הדין הצבע אינו קונה את הצמר, שכן לא יתכוון לקנותו, והיה צריך לקבל את שכרו כפי מה שהשביח הצמר, ותקנו חכמים שידו על התחתונה, כדי שלא ייהנה מממון חברו. ואידך ממשיכה הגמרא, ומביאה את דברי רבי יוחנן, המקום השלישי שישמיע לנו רבי יהודה, את הדין הזה שאסור לאדם שיהנה מממון חברו בלא דעתו ורצונו של בעל הממון. ואידך מהי, מה המקום השלישי, דתנן, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף קס"ח עמוד א', מי שפרה מקצת חובו ולא יחזיר לו המלווה את השטר, שכן לא פרה את כל חובו, ולא רצה הלווה להשאיר את השטר ביד המלווה, שמא יתבע ממנו שוב את כל החוב הכתוב בשטר, ולכן השליש המלווה את שטרו, מסר את השטר ביד אדם שלישי, ואמר לו הלווה לשליש, אם אין אני נותן לך את שארית החוב מכאן ועד זמן פלוני, תן לו למלווה את שטרו והוא יוכל לגבות ממני את כל החוב הכתוב בשטר. ואכן הגיע הזמן שאמר הלווה ולא נתן הלווה את שארית החוב. רבי יוסי אומר ייתן השליש למלווה את השטר כמו שאמר הלווה, ורבי יהודה אומר לא ייתן את השטר למלווה, כי אם ייתן נמצא שנהנה המלווה מממון חברו שלו כדין, שגן יגבה פעם שנייה את מה שכבר פרה לו הלווה. והתוספות ריד מסביר שבכל שלושת האופנים הללו הטעם שזה אסור, כי זה נהנה וזה לא חסר, אסור. אבל בתוספות הדיבור המתחיל בשלושה משמע, שבשני האופנים האחרונים זה נהנה וזה חסר, וחכמים תקנו שלא יקנה הצבע את הצמר אף ששינוי קונה, ושלא יחזיר השליש למלווה את השטר אף שלו, והסכים לכך כדי שלא ייהנה מממון חברו שלא מדעתו. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, המאי, והבח גורס כאן ממאי. מניין לנו להוכיח ממשניות אילו שאכן סובר רבי יהודה שאסור לאדם ליהנות מממון חברו? דילמה, אולי עד כאן לא כאמר רבי יהודה אחא, אולי לא עשה רבי יהודה כאן לבעל העלייה לדור בבית, אלא משום דאיקה שחרוריתא במגוריו בבית, קירות הבית מושחרים, ונמצא שנפסד בעל הבית, שהרי הוא משלם לבעל העלייה את תוצאותיו שבנה בית חדש, אבל מקבל בית שכבר דרו בו, שקירותיו מושחרים, ואם כן נמצא זה נהנה וזה חסר. ואין הטעם משום שאסור לאדם ליהנות מממון חברו באופן שזה נהנה וזה לא חסר. הנה מי וכן באופן שנתן בעל הבית צמר לצבא לצבוע לו אדום וצבעו שחור, אולי טעמו של רב יהודה הכונס את הצבא, זה משום דקה משנה. הצבא שינה ממה שהתנה עם בעל הבית, שהרי התנה לצבוע לו אדום וצבע שחור. והתנן, ושנינו במשנה, לאל בדף עין וו עמוד א' בעניין הזה, כל המשנה ידו על התחתונה, ולכן כונס רב יהודה את הצבא, ולא משום שאסור לאדם ליהנות מממון חברו. וכן באופן של מי שפרה מקצת חובו נמי, גם את זה יש לדחות, אולי טעמו של רב יהודה, שסובר שהשליש אינו מחזיר למלווה את השטר, זה משום ששטר זהה והסמכת. כי הלווה לא התכוון באמת שיחזיר השליש את השטר למלווה, שהוא היה בטוח הלווה שיוכל לפרוע את כל הסכום במועד שהוא קבע. ואם כן, המתנה שנותן הלווה למלווה, והמלווה יוכל לקבות שנית את כל החוב, זה לא מתנה בלב שלם. כי אם היה הלווה יודע שבסוף לא יצליח להחזיר את שארית החוב בזמנו, לא היה מתרצה ליתן למלווה את השטר, והלשון הסמכת הזה מלשון סמיכה, שהלווה סומך על דעתו שיוכל להחזיר את שארית החוב בזמן, ולכן הוא מסכים שיוחזר השטר למלווה אם לא יעשה זאת. ושמינן לרב יהודה, דאמר, משמיע לנו כאן רב יהודה, שמתנה באופן של הסמכת שאינה בלב שלם, לא קני, היא אינה נקנית למקבל, ולכן אין השליש יכול להחזיר את השטר למלווה, אבל אין טעמו של רב יהודה משום שאסור לאדם ליהנות מממון חברו. אם כן נמצא שאין לנו כלל ראייה שסובר רב יהודה שזה נהנה וזה לא חסר אסור. ובאופן כגון שדר בחצר חברו שאינה עומדת להשכרה שזה נהנה וזה לא חסר, ייתכן שאכן אין רב יהודה מחייבו לשלם לבעל החצר. עכשיו מבררת הגמרא אם מותר לבעל הבית או בעל העלייה לבנות את הבית והעלייה שנפלו באופן שונה ממה שהיו בנויים לפני שנפלו. אומרת הגמרא אמר רב אחא בר עדא משמי דאולה בשמו של אולה, תחתון, בעל הבית הבא לשנות לבנות את הבית באופן שונה ממה שהיה בנוי, אז בגביל שהיה הכותל לפני שנפל בנוי מאבני גזית, ורוחב כותל גזית הוא 5 טפחים, כמבואר במסכת בבא בתרא בדף הראשון, ורוצה בעל הבית לבנותו באבני גביל, ורוחב כותל של גביל זה 6 טפחים, שומעין לו שכן כותל גביל הוא עבה וחזק יותר מכותל של גזית. והגמרא במסכת בבא בתרא בדף ג' עמוד ב' אומרת שגזית זו אבן מסוטטת וגביל זה אבן שאינה מסוטטת. כפיסים הם עריכים, כלומר חצאי לבינים, ונותנים טיט בעובי של טפח בין עריך לעריך. ממשיכה אצלנו הגמרא ואומרת, אבל בגזית, אם הכותל היה בנוי גביל, ועכשיו רוצה בעל הבית לבנותו גזית, כלומר חלש ממה שהיה, אין שומעין לו, שכן יכול בעל העלייה לטעון שכותל חלש יותר עלול ליפול במהרה. וכן בכפיסין, כותל שהיה בנוי לבינים ורוחבו ג' טפחים, ורוצה בעל הבית לבנותו כפיסים כאשר רוחב כותל כפיסים הוא 4 טפחים, שומעין לו שכן כותל כפיסים הוא עבה וחזק מכותל לבינים. אבל בלבינים שהיה הכותל בנוי כפיסים ורוצה בעל הבית לבנותו לבינים, אין שומעין לו. וכן אם הייתה התקרה עשויה מקורות של שקמים ורוצה בעל הבית לסכך אותה בארזים, שומעין לו שכן ארזים הם חזקים יותר משקמים. בספר ישעיה פרק ת' פסוק ת' נאמר, שקמים גודעו וארזים נחליף. הם מפרש המצודו דוד, מה בכך ששקמים גודעו? הרי ניתן תמורתם את הארזים המעולים מהם. ולכן, אם התקרה הייתה עשויה מקורות של שקמים ורוצה בעל הבית לסכך אותה בארזים, שומעים לו שארזים הרי הם חזקים משקמים ויכולים לשאת מסע כבד יותר. אבל אם היו קורות התקרה מארזים ורוצה בעל הבית לסכך בשקמים, אין שומעין לו. וכן אם רצה בעל הבית למעט בחלונות ממה שהיה שומעין לו, שכן כותל עם פחות חלונות הוא חזק ויציב יותר. אבל אם רצה להרבות בחלונות, אין שומעין לו, שכן יכול בעל העלייה לומר שאינו חפץ שכותל הבית יהיה חלש יותר. וכן אם בא בעל הבית להגביה את כותלי הבית ממה שהיו, אין שומעין לו, שיכול בעל העלייה לומר שאינו חפץ לעלות יותר ממה שהיה רגיל עד עכשיו. וכן, גם שכותל נמוך הוא חזק יותר מכותל גבוה. אבל אם בא בעל הבית למעט בגובה הכותל, שומעין לו. וכן הדין שבעל העלייה אינו יכול לבנות את העלייה באופן שונה ממה שהייתה, אם הדבר מזיק לבעל הבית. עליון, בעל העלייה שבא לשנות את כותל העלייה ממה שהיה, אז בגזית, אם היה כותל העלייה שנפל עשוי מגביל, ורוצה בעל העלייה לעשותו כעת מגזית, שזה כותל פחות עבה ופחות מכביד על כתלי הבית, שומעין לו. אבל אם היה הכותל עשוי מגזית ורוצה בעל העלייה לעשותו בגביל, אין שומעין לו שכן גביל מכביד יותר על כתלי הבית. וכן אם היה הכותל מלבינים ובעל בעל העלייה לעשותו בכפיסין, שהוא עבה יותר, אין שומעין לו. אבל אם היה בכפיסין ורוצה לעשותו בלבינים, שומעין לו. אם היה הגג משוחח בשקמים ורוצה לעשותו בארזים שהם כבדים יותר, אין שומעין לו. אבל אם היה משוחח בארזים ורוצה לשחח בשקמה, שומעין לו. אם רוצה בעל העלייה לרבות בחלונות בכתלי העלייה יותר ממה שהיו לפני כן, שומעין לו, שכן כותל עם חלונות מחבית פחות על הכותל שתחתיו. אבל אם רצה למעט בחלונות, אין שומעין לו. אם רצה בעל העלייה להגביע את העלייה ממה שהייתה, אין שומעין לו, כי כותל גבוה מחבית יותר על הכותל שתחתיו. אבל אם רצה למעט בגובה העלייה, שומעין לו. וכל זה מדובר באופן שרוצה לשנות ממנהג המדינה, אבל באופן שאינו משנה, כגון שמנהג המדינה זה או בשקמים או בארזים, והוא רוצה לשנות משקמים לארזים או להפך, אומר הראש בשם הרעבד ששומעים לו. אבל המאירי מפרש שבזה לא הולכים אחר מנהג המדינה, אלא חייבים לבנות את הבית כמו שהיה. אלא אם אחד מהם רוצה לשנות בדבר שיש בו תועלת לחברו ולא נזק, כגון אם רוצה התחתון לבנות גביל במקום גזית, ולאחר שבנו רוצה אחד מהם להוסיף על הבניין, בזה הולכים אחר מנהג המדינה. ומביא המאירי עוד דעה, שבעובי הכותל לא הולכים אחר מנהג המדינה, אבל בארזים ושקמים, חלונות וגובה הכותל, הולכים אחר מנהג המדינה. ומבאר הראש בשם רבינו יונה, שכל זה מדובר באופן שקנו את הבית והעלייה כך, או שירשו אותם מאביהם וכך היו בנויים. ועכשיו, לאחר שנפלו, רוצה אחד מהם לשנות. אבל אם קנו חורבה, וזה בנה בית וזה בנה עלייה, ובנו באופן מסוים, ועכשיו לאחר שנפלו, רוצה אחד מהם לשנות, הרשות בידו, ולא אומרים שהפסיד זכותו בזה שמתחילה בנה באופן מסוים. כגון אם מתחילה בנו בשקמים ורוצה בעל העלייה לשנות לשכך בארזים, כעת אז שומעים לו. מבררת עכשיו הגמרא למי שייך את הקרקע שעליה היה הבית שנפל באופן שלא בונים אותו מחדש. שואלת הגמרא, אין לו לזה ולא לזה. אין לבעל הבית כסף לבנות מחדש את ביתו, וכן אין לבעל העלייה כסף לבנות את הבית ורוצה בעל הבית למכור את הקרקע. מהו הדין? האם יש לבעל העלייה חלק בקרקע או לא? אילו תוספות דיבור מתחיל לא לזה ולא לזה, מבארים ששאלת הגמרא היא באופן שלא רוצה בעל הבית למכור את הקרקע, אלא רוצה לזרוע בה ורוצה בעל העלייה לזרוע שם גם הוא. השאלה היא האם יש לבעל העלייה חלק בקרקע, או שיש לו רק שיעבוד בה שמשועבדת לו לבנות שם עלייה ואין לו חלק בה לעניין אחר. אומרת הגמרא, תניא רבי נתן אומר, תחתון בעל הבית נוטל שני חלקים, שני שלישים משווי הקרקע, והעליון בעל העלייה נוטל שליש משווי הקרקע. ואחרים אומרים, אחרים זה רבי מאיר, קם מבואר במסכת אוריות דף י"ג עמוד ב' שלא קראו לו בשמו רבי מאיר, מפני שרצה להפחית מכבוד הנשיאות, קם מסופר שם. אם כן, אחרים אומרים, תחתון בעל הבית נוטל שלושה חלקים, שלושת רבעי משווי הקרקע, והעליון בעל העלייה נוטל רביע. פוסקת הגמרא, אמר רבא, נקוט דרבי נתן בידך. נקוט את שיטת רבי נתן בידך להלכה, משום דדיין ההוא ונחית לאום כדדינה. רבי נתן הוא דיין ויורד לעומק הדין, ולכן הלכה כמותו, כאמור באוריות דף י"ג עמוד ב' שרבי נתן היה אב בית דין. ובעומק סברתו, כסבר סובר רבי נתן שכמה מפסיד עלייה בבית, טילטה. הבית מפסיד שליש מחמת העלייה, כלומר שהוא ממהר ליפול מחמת העלייה ומפסיד שליש מימי קיומו. ולכן בית שיש עליו עלייה, שווה רק שני שליש משווי בית שאין עליו עלייה. והמותר שליש מהדמים הוא של בעל העלייה. אילכך, יתלה יש לו לבעל העלייה טילטה שליש בקרקע. כלומר, שאם יש זכות לבעל העלייה לקלקל שליש מהבית, הרי זו ראיה שיש לו חלק בבית ולכן גם בקרקע. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף י' ז' עמוד ב'. המשנה ממשיכה בדיני השותפים שנפל הבניין שהיו שותפים בו, וכן מבאר את המשנה דינים הנוגעים לדברים שנפלו מרשותו של אדם לרשות אחרת, והם מזיקים שם. אגב, זה מלמד את המשנה, האם חייב בעל הבית לפרוע לשכיר בדמים שיתנו ביניהם, או שיכול לפרעו בדבר שעבד בו. אומרת המשנה בדף קוף י' ז' עמוד ב', וכן בית הבד שבו סוחטים זיתים כדי לעשות מהם שמן שהוא בנוי בסלע. לא בנוי כבניין על גבי קרקע, אלא אדם חפר בסלע של הער, ועשה שם את בית הבד, ונשאר הסלע שהוא גגו של בית הבד. וגינה אחת על גביו, על גבי הסלע שהוא גגו של בית הבד, והגינה שייכת לאדם אחר, ונפחת הגג הזה, ונמצא שאין מקום לבעל הגינה לזרוע. הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה בקרקע של בית הבד, עד שיעשה בעל בית הבד לבית בדו כפין. גג עגול כמין קשת, וייתן עליו בעל הגינה עפר, ויזרע שם. והדין הזה דומה לדין במשנה לאל בדף קוף י' ז' עמוד א', שאם נפלו הבית והעלייה, בעל העלייה בונה את הבית ודר בו. וכן כאן, גם הגינה וגם בית הבד מקולקלים, ולמה נשנה הדין הזה שינית? כדי לחדש שכאן בעל הגינה זורע למטה גם לדעת רב יהודה, משום שאין כאן הלוואה כלל. ואין כאן כל דבר הנראה כריבית שבגינו יהיה הדבר הזה אסור. וכיוון שהוא זורע למטה, הוא לא יכול לכפות את התחתון לבנות כיפין, לבנות גג לבית הבד. התורת חיים כותב שהחידוש הוא שאין בעל בית הבד יכול לעכב עליו מלזרוע בקרקעו, ולומר שהוא עצמו רוצה לזרוע בבית הבד, שכן בית הבד לא נבנה מתחילה לשם זריעה. ועוד, שבדין זה גם רבי יהודה מודה שאין צריך בעל הגינה לבנות מתחילה את הגג, שכן כאן אין בעל בית הבד נפסד במה שזורע שם בעל הגינה, שהרי אין כאן השחרת קירות. ממשיכה המשנה ואומרת, הכותל והאילן, הכותל או האילן שנפלו מרשות הבעלים לרשות הרבים והזיקו בנפילתם, פטור בעל הכותל או בעל האילן מלשלם, שהרי הוא אנוס, ולא היה יכול לעשות דבר כדי למנוע את הנזק, שכן לא היה יודע שיפול כותלו או אילנו, שהרי בנה את הכותל כראוי, והוא פטור בין מהנזקים שנעשו בשעת הנפילה, ובין מהנזקים שנעשו לאחר שעת הנפילה, אם לא היה לו זמן לסלק את האבנים, או אם הפקיר אותם. ואם אכן לא בנה את הכותל כראוי שנתנו לו בית דין זמן, חייב לשלם בין על הנזקים שנעשו בשעת הנפילה, ובין על נזקים שנעשו לאחר הנפילה, אפילו אם מפקיר את האבנים. שכן, מפקיר נזקיו שלא בשעת נפילת אונס, חייב, כאמור במסכת בבא קמא, דף חפטט, עמוד ב'. כך אומר הנימוקי יוסף. הרשש כותב שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור, וזה דווקא כשנפל לרשות הרבים ולא לרשות חברו. אומרת המשנה, אבל אם ראו בית דין שהוא עומד ליפול ונתנו לו זמן, שבתוך זמן זה הוא חייב לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ולפן אותו, ונפלו האילן או הכותל בתוך הזמן, לפני שנגמר הזמן שנתנו לו בית דין, פטור בעל האילן או הכותל שכן היה אנוס. ואפילו אם יתברר שטעו בית דין בזמן שקצבו לו ונפל הכותל לפני הזמן הזה, מכל מקום הבעלים אנוסו. כמו שטעו בית דין, כך גם הוא טעה, וסבור היה שלא ייפול בתוך הזמן. אבל אם לא קצת את האילן וסתר את הכותל בזמן שנתנו לו, והם נפלו לאחר הזמן, אז הוא חייב, שכן פשע בזה שלא סילק את ההזק כאשר אמרו לו בית הדין. אומרת המשנה, מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו, ופה נאמר גינה ולא חצר, משום שבדרך כלל בונים שניהם יחד את כותל החצר, אבל בכותל גינה יש אופנים שרק אחד מהם לבדו בונה אותו, כאמור במסכת בבא בתרא דף ד' עמוד ב'. וכן כותל חצר שנפל, בדרך כלל בונים אותו מחדש ולא מפנים את האבנים. אם כן, מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו ונפל לשם הכותל, ואמר לו בעל הגינה לבעל הכותל, פני אבניך מגינתי, ואמר לו בעל הכותל לבעל הגינה, אי גיוחה, אין ברצוני לפנות את האבנים שלי, אלא הרי אני נותן אותן לך במתנה ופנה אותן אתה אם תרצה. אם אין בעל הגינה רוצה, אין שומין לו לבעל הכותל, אלא חייב לפנותם מגינת חברו. שכן, אין המתנה נקנית לבעל הגינה שלא ברצונו. ולמרות שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס פטור, כאמור במסכת בבא קמא דף חפטט עמוד א', כאן אין כוונת בעל הכותל להפקיר, אלא להשתמט. כך אומר התוספות בדיור המתחיל, אמר לאי גיוחה. השיטה מקובצת מתרץ בשם הראש שמפקיר נזקיו בנפילת אונס פטור רק באופן שלא נעשה ההזק בשעת הנפילה והפקירם לפני שהזיקו. אבל כאן הרי ההזק נעשה בשעת הנפילה, כי נתמלתה גינת חברו באבנים ואפר. והרשש כותב שהמפקיר נזקיו פטור רק אם הם ברשות הרבים אבל לא ברשות חברו. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם מי שקיבל עליו בעל הגינה וטרח ופינה את האבנים לעצמו, ולמרות שלא פינה את כולם אלא רק התחיל לפנותם, נמלח בעל הכותל ואמר לו לבעל הגינה, אי לך את יציאותיך, אשלם לך את מה שהוצאת כדי לפנות את האבנים, ואני אתול את האבנים שהיו שלי, אין שומין לו, אלא האבנים שייכות לבעל הגינה. ועוד אומרת המשנה, בעל הבית הסוחר את הפועל לעשות עמו מלאכה ללקט בתבן ובקש, שהיו שייכים לבעל הבית או שהיו של הפקר. ואמר לו הפועל כשסיים לעבוד, תן לי שכרי, ואמר לו בעל הבית, תול מה שעשית בשכרך, קח לך את התבן והקש שליקטת במקום שכר. אין שומין לו, וחייב בעל הבית לשלם לו כסף. נכון ששווה כסף ככסף, ובכל מקום שאדם צריך לפרוע כסף, הוא יכול לפרוע שווה כסף. אבל לגבי פועל, כותבת התורה, לא תלין פעולת שכיר, שמשמע, אותו שכר שיתנו ביניהם, אסור לך להלין, ולכן אינו יכול לפרוע לו דבר אחר. אילו הרשב"א מפרש שצריך לשלם לפועל דווקא בכסף ולא בשווה כסף, משום שהוא הזכיר את עצמו כדי שיהיה לו במה לקנות מזונות, ואם יקבל שווה כסף, בשכרו, יצטרך ללכת לשוק ולמכור מה שקיבל ולקנות מזונות ובינתיים ירעב. סיים את המשנה ואומרת, אבל אם מי שקיבל עליו הפועל ולקח את התבן והקש במקום הכסף, נמלח בעל הבית ואמר לו לפועל, אי לך כסף שכרך ואני אתול את התבן והקש היו שלי, אין שומין לו. ומבאר הטור בחושן משפט סימן שין למדבב, בשם הרמה, שזה דווקא כאשר עשה הפועל קניין בטבן והקש, כגון שמשך אותם שהיו ברשותו של הפועל או על כתיפו. אבל אם לא עשה מעשה קניין, לא קנה אותם עדיין ויכול בעל הבית לחזור בו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף י' ז' עמוד ב' וסופה בדף קוף י' ח'. וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי לא לפני שנציג בפניכם 10 שאלות שישמשו בעזרת השם יתברך כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, על דף קוף ט' ז', מהו צמד של פרות? שאלה שנייה, לאביי, מדוע המלווה לא היה נאמן לטעון לקוחה על הסכין שנטל במשכון? שאלה שלישית, מדוע בבית ועלייה שנפלו חולקים באבנים ואין אומרים שיזכה בהם מי שמונחים ברשותו? שאלה רביעית, מה הדין אומר לחברו מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע? שאלה חמישית, באיזה אופן יעמיד רב נחמן את משנתנו? שאלה שישית, כיצד פירש רבה את דברי המשנה שהאבנים שנטל עולות לא מן החשבון? שאלה שביעית, בדף קוף י' ז', באיזה שיעור פחת של הרצפה יכול הסוחר לדור בבית המזכיר עד שיתקננה ומדוע? שאלה שמינית, מה הצד לומר שכאשר הסוחר דר בבית המזכיר רשאי לצאת ולהיכנס מפתח ביתו? שאלה תשיעית, למסקנה, מהי סברת המחלוקת בין רבי יוסי וחכמים במשנתנו? השאלה האחרונה, לאו האמינה, מדוע סובר רבי יהודה שבא לעלייה שדר בבית צריך לעלות לו שכר? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, כאמור, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, ערב שבת קודש פרשת שמות ושבת מברכין את ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דפים קט"ז וקי"ז ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעזרת השם, ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב, חדש, שמח ומאושר, ונלמד את דף קוף י"ח של מסכת בבא ומציעא, הדף הלפני האחרון של המסכת כולה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.